כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
ערב המהדורה המרכזית, בפיגוע דקירה בוקר סמוך לשער שכם נפצע קשה לוחם משמר הגבול. בבית החולים שערי צדק נמסר כי הפצוע הגיע במצב אנוש, אולם ניכר שיפור קל במצבו. במהלך הפיגוע הצליח הלוחם שנפצע לירות במחבל ולפצוע אותו באורח אנוש. בימים האחרונים מתגבר גל הטרור במזרח ירושלים ועשרות מקרים של ידועי אבנים ובקבוקי תברה נרשמו רק בשבוע האחרון. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הבוקר לפיגוע בשער שכם ולפיגוע שהתרחש ביום שישי בדולב ואמר כי השקט היחסי ביהודה ושומרון מטעה וכי מחבלים בודדים מצליחים לבצע את זממה. מאבק השוחטים נגד התקנות החדשות של הרבנות הראשית הגיע לבתיהם של גדולי ישראל. מרן הרב חיים קניבסקי שליטה הורה לעשות הכל כדי למנוע את השינויים בתקנות המאפשרות לרבנות הראשית להצמיד משגיחים מטעמה גם לשחיטות המבוצעות על ידי הבדצים הפרטיים. בתי הדין הרבניים יזכו להבטחה כמו זו הקיימת בבתי המשפט. כך הוחלט הבוקר בוועדת שרים לחקיקה, שם נעצרה החקיקה בסוגיית הבטחת בתי המשפט, מבלי שתחול גם על בתי הדין. ואולי פרשת מרמרה 2, חבר הכנסת באסל ג'אדט מהרשימה הערבית המשותפת שיגר מכתב לראש הממשלה ולשר הביטחון וכתב להם כי בכוונתו להצטרף בימים הקרובים למשט ימי שיצא מיוון לרצועת עזה. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, העורכת הראשית אסתי פלד על הביצוע הטכני מנדי אור, באולפן אבי ממרן. ערב טוב, שלום רב לכם. נתחיל עם הפיגוע שהתרחש הבוקר בירושלים סמוך לשער שכם. שוטר משמר הגבול נפצע באורח אנוש, הוא פונה לבית החולים שערי צדק בירושלים. מצבו עדיין קשה והציבור נקרא להתפלל לרפואתו של רז בן קרמלה. אנחנו פונים אליך, כתבנו ענייני משטרה, בנצי לייזרוביץ', שלום בנצי.
שלום וברכה, ערב טוב אבי.
אנחנו מדברים על פיגוע שהתרחש הבוקר, פיגוע דקירה. אותו שוטר שנתקע הוא גם זה שירה במחבל.
נכון, הבוקר סמוך לשעה 10:30. התקבל דיווח על מחבל שדקר שוטר לוחם אגב בצווארו בשער שכם. למקום הוזנקו כוחות גדולים של משטרה, חובשים של איחוד הצלה, כוננים של מגן דוד אדום שהחלו לטפל בפצוע ובעצם ביטלו בו פעולות החייה בשטח. לאחר מכן הוא פונה במצב קשה מאוד לבית החולים שערי צדק. במקביל המחבל נורה על ידי השוטר עצמו, השוטר שהרגיש את הדקירה התעשת, דרך את נשקו וירה במחבל, כך נצליח לנטרל אותו. הוא המחבל עצמו נפצע גם באורח קשה מאוד ופונה לבית החולים הדסה עין כרם. מיד לאחר מכן הגיע למקום מפקד מחוז ירושלים, ניצב צ'יקו אדרי. בוא נשמע אם יש לנו איזה אינסרט שלו.
לא, אנחנו נשמע בהמשך את הדברים שלו.
אוקיי.
מה ידוע לנו על מצבו של המחבל? הוא גם פצוע אנוש.
המחבל עצמו פצוע אנוש, הוא נותח.
בהתחלה פורסם כי נקבע מותו, אחר כך התברר כי הוא עדיין חי.
עדיין חי, והוא נמצא בבית החולים הדסה עין כרם, הוא נותח מספר שעות. מצבו של החייל שהוגדר אנוש, הוא הגיע לבית החולים, הרופאים שם נאבקו על חייו, וברוך השם, לאחר מספר שעות של ניתוח, הצליחו לייצב את מצבו, כי זה מה שאני מבין בשעה האחרונה, הוא יצא מכלל סכנה, אבל מצבו עדיין קשה מאוד. חשוב לציין כמה דברים אבי בנושא הזה של הפיגועים האחרונים בירושלים. אנחנו נמצאים בעיצומם של חודש הרמדאן, יש הרבה מאוד פרטים בכל הפיגוע הזה, אבל במגבלות מה שמותר לומר, בגלל שיש הרבה צו איסור פרסום על כל חקירת הפיגוע הזה, זה מאיפה המחבל עצמו, הוא כבן 18, תושב חברון, כרגע בודקים שירות הביטחון הכללי, יחד עם המשטרה, איך הוא הצליח להגיע לכאן, אבל בואו לא נשכח שרק ההקלות שהחליטו כוחות הביטחון, גורמי הביטחון, הקלות לתת לפלסטינים בסוף שבוע שעבר, הרבה מאוד פלסטינים תושבי יוש הצליחו והגיעו בעצם לתפילות יום השישי בהר הבית, ייתכן מאוד, ואותו מחבל כבר מאז, מאותו יום שישי נמצא באזור ירושלים, בודקים גם איפה הוא רכש את הסכין, כל הדברים הללו נמצאים בעצם תחת צו איסור פרסום, ולכן אין לנו הרבה מאוד פרסים בנושא הזה. בנושא של חודש הרמדאן חשוב לציין, אנחנו נמצאים גם בחודש הרמדאן, גם בשבוע הבא יחול יום השנה הראשון לרצח של מוחמד אבו חדיר, מה שכל זה מעלה את הרף של הניסיונות.
מעלה את המוטיבציה של אותם מפגעים בודדים, נכון. לצאת ולבצע פיגועים, בעיקר באזור מזרח ירושלים. אנחנו עוד נשוב בהמשך ונשמע האם באמת הפגנה שתוכננה להתקיים שם הערב אכן תתקיים. אתה תשוב ותעדכן אותנו בהמשך בנצי לזרוביץ', הפגנה של אנשי הימין, שלא ברור אם המשטרה מאשרת להם.
עדיין לא בטוח אם המשטרה מאשרה את זה, בשעה הזאת זה אמור להתקיים, אבל אנחנו כמובן שנדע פרטים עוד מעט.
נעקוב ונדווח. תודה לך בשלב הזה, כתבנו לענייני משטרה, ועכשיו אנחנו לבית החולים שערי צדק, מנהל מחלקת הטראומה, דוקטור עופר נרין, שלום לך.
ערב טוב, שלום.
מצבו של השוטר יציב?
מצבו השתפר באופן משמעותי, כמו שדובר כבר, הוא הגיע במצב אנוס, למעשה ללא לחץ דם, עם מספר דקירות. אחת הדקירות פגעה בחזה ובלב. ביצענו ניתוח חירום ביחידת הטראומה, ועצרנו את הדימום, ובהחלט אנחנו רואים שיפור ניכר של המצב שלו בשעות האלה. הוא התעורר באופן חלקי, יש איזושהי תגובה מסוימת, כי הלחץ דם שלו השתפרו, ואני אגיד בזהירות רבה, אבל כמו שהדברים נראים נכון לרגע זה, לרגע נראה שיש סכנה, לפחות לא סכנה מיידית לחייו, וזה בהחלט בהבדל גדול מאיך שדובח לפני 6 או 7 שעות.
כלומר, כשהוא הגיע היה נראה שהסיכויים לייצב את מצבו די קלושים, כך גם היו הדיווחים, אבל עם עצירת הדימום אתה אומר לאט לאט מצבו משתפר, ואתם מצפים שהוא ישוב להכרה?
כרגע אנחנו מרדימים אותו, אנחנו נרדים אותו לפחות עד מחר, הוא מורדם ומונשם. הדיווחים הראשונים, גם מהשטח וגם אצלנו, היו, אני שאומר שוב, בגלל פגיעה בלב מהסכין, הוא הגיע שהוא באמת במצב אנוש. ובזכות, אני חושב, החל מהמטפלים בשטח פינוי המהיר, הטיפול הראשוני בשטח המהיר, וגם כמובן ההבחנה וטיפול המהיר בחדר הטראומה אצלנו, אנשים שכל אלה חברו ביחד על התחושה היותר אופטימית שאנחנו מגלים.
אוקיי, אנחנו נאחל לו כמובן החלמה מהירה. דוקטור עופר נרין, מנהל יחידת הטראומה בשערי צדק, תודה לך.
תודה, שלנו בשורות טובות.
ואנחנו נקרא גם לציבור להתפלל לרפואתו של השוטר רז בן קרמלה. זהו שמו, לרפואה שלמה. עכשיו אנחנו עם שר התיירות יריב לוין, ערב טוב לך אדוני.
ערב טוב.
היית בעבר גם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, גם כמה ימים השר לביטחון פנים, ובכל זאת נשאל אותך קודם כל על המצב המתוח הזה במזרח ירושלים. קשה להגיע לכותל בבטחה, קשה להתנהל שם באזור. האם הם יש איזושהי תוכנית קצת יותר רחבה מאשר השוטרים שאנחנו רואים בצמתים?
קודם כל אני רוצה לחזק את ידיהם של אנשי כוחות הביטחון, ובאמת לקוות שלא נראה לא פצועים ולא חלילה חמור מכך. אבל אני רוצה לומר בצורה גבורה, בירושלים מתחוללת מערכה, והיא מערכה מאוד קשה כנגד הטרור, היא מערכה מתמשכת, יש לה גלים של עליות וירידות, היא מצריכה הרבה מאוד נחישות, ובעיקר אני חושב מה שהיא מצריכה זה להיות מפוקחים. אני בשעתו כבר לפני כשנה גיבשתי תוכנית מסודרת, תוכנית של 8 נקודות למיגור הטרור, שכוללת צעדים קשים מאוד, שהמטרה שלהם היא קודם כל לטפל באותם מה שנקרא מפגעים בודדים, אותם אלה שבאים ודורסים או דוקרים ללא איזושהי תשתית ארגונית רחבה מאחוריהם. והתוכנית הזאת כללה צעדים קשים מאוד של כמובן גירוש לעזה של כל מחבל כזה לאחר סיום ריצוי עונשו, של מצב שבו משפחות של אותם מחבלים לא תוכלנה לקבל את גופותיהם לקבורה, שורה ארוכה של פעולות מן הסוג הזה, ובוודאי לגבי כאלה שנהנים מזכויות של אזרחים או של תושבים, החל משלילת ביטוח לאומי ועד איסור על החזקת רישיון נהיגה לכל מי שמעורב, גיבה או עודד פעולות מן הסוג הזה. אני חושב שעד שלא נפנים את זה וננהל באמת מערכה בכלים כאלה, אנחנו נהיה נתונים כל הזמן למין שגרה כזו שהיא בלתי נסבלת.
כן, זה כמובן בפן של הורדת המוטיבציה, אבל נדמה שהמפגעים הבודדים הללו גם יודעים שהם הולכים להיהרג. אין משהו ממשי שיכול לעצור את הטירוף הזה שאוחז בהם באותם רגעים. אולי גם בסוגיית ההבטחה, בסוגיית המחסומים, השמירה, התנועה החופשית שיש למוסלמים במזרח ירושלים. גם בתחום הזה, עד שלא יהיה שקט, צריך לעשות אולי משהו.
ראשית, אני כן חושב שאפשר להרתיע אותם, מכיוון ש... לטעמי בהרבה מאוד מקרים אותם רוצחים מוכנים לשלם בחייהם, אבל מאוד יעססו כאשר הם ידעו שהמשפחות שלהם תשלם למחירים כבדים, הריסות בתים.
זה חוקתי התהליך הזה? בג"ץ יאשר את זה?
בהחלט, בהחלט. אני חושב שהתהליך הזה הוא בהחלט תהליך חוקי, לפחות בהיבט הזה שמרגע שהמשפחה נותנת גיבוי, מרגע שמוכח שהמשפחה ידעה ולא עשתה דבר, מרגע שהמשפחה מקימה סוכת אבלים, או כל פעולה מן הסוג הזה שיש בה משום הזדהות עם אותו מפגע, אני חושב שהדבר הזה בהחלט נכון ובהחלט מוצדק. אני בכלל מציע שלא נשאל אם הדברים הם חוקתיים, מכיוון שאני לפחות עד היום עדיין מחפש את אותה חוקה נעלמת ולא מוצא אותה, ובוודאי שכאשר יושבים אנשים ומדברים בשם חוקה שלא קיימת וקובעים כללים בעצמם כאילו אין כנסת ואין ממשלה ואין ריבון, אז אנחנו מגיעים בדיוק למצבים האלה שאנחנו כביכול קושרים את ידינו ולא יכולים לפעול, ואני חושב שעם זה אסור להשלים. בוודאי שלזה נדרשים צעדים משלימים, אין ספק שצריך לבצע תגבור כוחות בירושלים. אני יכול לומר שבפרק זמן הקצר של פחות משבועיים שהייתי השר לביטחון פנים, ובין היתר נכנסתי לתפקידי בדיוק ביום ירושלים, כך שיצא לי לעמוד מקרוב על פריסת הכוחות בעיר, אין שום ספק שצריך לבצע תגבור כוחות, אבל בסוף, את זה צריך לזכור, היכולת לייצר הגנה הרמטית אף פעם לא קיימת. הדרך העיקרית היא דרך של סיכול ודרך של גדיעת המוטיבציה ויצירת מאזן, שבו המחיר שמשלמים אותם רוצחים ומשפחותיהם על המעשה הרצח האלה ועל הגיבוי והתמיכה בהם, הוא מחיר כזה שהם יחשבו פעמיים ושלוש וירתו מלעשות זאת, והדבר הזה הוא בהחלט אפשרי. עוד נקודה שהיא בעיניי מאוד מאוד חשובה, אני חושב שאנחנו מוכרחים לשוב ולהדגיש את ריבונותנו בירושלים. אני חושב שמציאות שבה ישנן שכונות שאי אפשר להיכנס אליהן, כי יהודי שנוסע בהן רכבו נרגם באבנים במקרה הטוב, ובמקרה הרע קוראים מעשים עוד יותר חמורים, זה דבר שאסור להשלים איתו, ואם נדרשת נוכחות הרבה יותר מסיבית, היא צריכה לקרות. על מנת שיהיה ברור שאנחנו כאן כדי להישאר.
יש לך, אדוני השר, איזה שהם נתונים על פגיעה בתיירות בירושלים בעקבות האירועים האחרונים?
אין ספק שהפגיעה בתיירות בעקבות מבצע צוק איתן הייתה פגיעה חמורה מאוד, ואי השקט הביטחוני בוודאי לא תורם ליכולת ההתאוששות. אגב, צריך לזכור שהבעיה היא אפילו מעבר למצב כאן, מעבר לים, כאשר אנשים חושבים על ביקור בישראל, הם רואים את כל מה שנעשה במזרח התיכון, מסוריה ועד עיראק. לא תמיד לכולם ברור שמה שקורה שם זה לא מה שקורה כאן, ולפעמים יש מין תחושה כזאת שכל האזור הוא אזור מסוכן ואזור שלא קל להיות בו, ובוודאי שהאירועים מן הסוג הזה שמשודרים בעולם כמעט מדי יום לא תורמים לנו ליכולת להביא לכם תיירים. עם זאת, וגם את זה אני אומר, נכון שהדבר הזה פוגע, נכון שהוא מקשה על מימוש הפוטנציאל האדיר שיש לנו עדיין. אני חושב שבעבודה נכונה אפשר להביא לכאן יותר תיירים, ואני באמת מקווה שהאתגר הזה שניצב בפנינו מצליח בעבודה נכונה ובהנחת יסודות רציניים וטובים לשנות את התמונה בתחום הזה. בוודאי שאם יהיה לנו יותר שקט יהיה קל יותר.
אני רוצה לשאול אותך על החלטתו של חבר הכנסת באסל ג'אדט מהרשימה הערבית, ששיגר מכתב לנתניהו ומודיע לראש הממשלה שהוא מתכוון להצטרף לאיזה משט לרצועת עזה. הוא מצהיר, זה לא אלים, זה לא, אין כוונות אלימות, אבל בכל זאת חבר כנסת ישראלי שמסייע לאויב ומנצל את החסינות שלו, זה משהו שכבר הופך להיות סוג של שגרה בקרב חברי הכנסת הללו.
חבר הכנסת באסל רטס מבלד, שהיא היום חלק מהרשימה המשותפת, מעבר לעובדה שהוא פרובוקטור ומחפש כמעט בכוח לעשות כל מיני פעולות שאם לא כן נדמה שאף אחד לא היה יודע שהוא בכלל חבר כנסת, משקף תופעה, בעיניי תופעה חמורה מאוד, של מפלגה שיושבת בכנסת ישראל, שהופכת את הכנסת למין מוצב קדמי של הטרור, שפועלת כדי לשרת את האינטרסים של אויבי ישראל ולא את מדינת ישראל, ומשתמשת בדמוקרטיה שלנו כדי לפגוע בנו מבפנים. בעניין הזה אני יכול דווקא לומר שהחוק הוא מאוד מאוד ברור, החוק קובע שמפלגה כזו שתומכת בטרור פשוט איננה יכולה לרוץ לכנסת. אנחנו עשינו את המוטל עלינו ופסלנו את ריצתה של בלד, לרבות את ריצתו של חבר הכנסת רטס בקדנציה הקודמת. לצערי הרב בגץ החזיר אותם ואפשר להם לרוץ. הפעם ניסינו לפחות לפסול את מועמדותה של חברת הכנסת זועבי, וגם זה לאחר שאישרנו
גם זה לא צלח,
בוטל על ידי בגץ, וזה מחזיר אותנו, ותראה איך המעגל הזה נסגר כאילו במקרה, אבל אני חושב שלגמרי לא במקרה. בין השאלה הראשונה שלך לשאלה הזו, שורש הרע זו מערכת המשפט המעוותת שיש לנו, והדרך שבה היא מתנהלת מאפשרת מצד אחד לתומכי טרור כמו רטס להמשיך לקבל משכורות ממשלם המיסים הישראלי ולנצל את הכנסת לצרכים של תמיכה באויב, ומהצד השני יוצרת מציאות של הרתעה לא מספקת שבעקבותיה יהודים ואנשי כוחות הביטחון נרצחים ברחובות ירושלים. ואני חוזר ואומר את מה שאמרתי לא פעם, בסוף בסוף אם לא נשנה מן היסוד את המערכת הזו, אנחנו נתקשה מאוד לעשות את הדברים שבכל מדינה מערבית דמוקרטית אחרת כבר היו עושים מזמן.
ונצרף לכל זה כמובן את הבעיות הקשות שיש לדיפלומטים ישראלים, לחברי כנסת, לבכירים במערכת הביטחון לשעבר, להגיע לכל מיני מדינות באירופה. עכשיו היה זה שר מופז, שר לשעבר ואחרים, כאשר חברי כנסת כאן, אותם חברי כנסת ערבים, די מלבים את מה שקורה שם באירופה, די תומכים בצורה ישירה או עקיפה בחרמות ובמלחמה הדיפלומטית הזו.
ראשית, הייתי מוריד את הדי והייתי מוריד את הצורה העקיפה, הם תומכים בכל מודם, בצורה ישירה לחלוטין, בקריאות גלויות ובוטות להחרים את ישראל ולהחרים תוצרת ישראלית, ובעשיית דלגיטימציה למדינת ישראל. הם עושים את זה כאן, הם עושים את זה מעל במת הכנסת, והם עושים את זה שם בחוץ לארץ בכינוסים, שאליהם הם נוסעים בין היתר עם דרכון דיפלומטי ישראלי. זאת אומרת, זה פשוט אבסורד, שאני אומר שוב, היה ראוי לשים לו סוף מזמן, ושלצערי, כפי שאמרתי קודם, המערכת המשפטית עד היום מונעת את זה מאיתנו. צריך אבל להבחין, בין הבעיה הזו לבין המציאות שישנה באירופה של איסלאמיזציה גוברת של אירופה, ובמציאות הזו לפעמים גוברים קולות שמנסים לפגוע במדינת ישראל. אני מציע לא להתרגש מזה יותר מדי. בסופו של עניין אני חושב שאם אנחנו נעמוד על שלנו, כפי שעשה ראש הממשלה בנושא של אורנג', מהר מאוד הכוחות האלה נסוגים לאחור. מה גם שאני חושב מדינת ישראל ובצדק הולכת ונפתחת ומשקיעה מאמץ בקידום קשרים עם שורה ארוכה של מדינות במזרח הרחוק, קנדה, אוסטרליה, מדינות גדולות, משמעותיות, שבהחלט יכולות להיות עוגן מאזן לתלות שלפחות בשלב הזה עדיין יש לנו באירופה, בעיקר בהיבטים של ייצוא. אני חושב שגם בתוך אירופה, אסור להסתכל על אירופה כעל מקשה אחת, יש בה מדינות שהיחס שלהן לישראל הוא לצערי מאוד בעייתי, יש להן מדינות אחרות, והייתה לנו דוגמה רק לפני מספר ימים, בביקור שקיים כאן נשיא קפריסין, ביחד עם סגן, ביחד עם שר החוץ שלו וביחד עם שר התיירות, הגיעו לכאן, קיימנו איתם באמת פגישות מצוינות, עם רצון אמיתי לשתף פעולה ולהגביר את שיתוף הפעולה המצוין שכבר גם ככה מתקיים בין המדינות. ואני חושב שוב, שאם אנחנו נדע לעמוד על שלנו, ננהל מדיניות נחושה, עקבית, ואם תהיינה פחות הפרעות מבית, נוכל לעשות את מה שמוטל עלינו, והוא מצד אחד לחזק את מעמד הבינלאומי של ישראל, ומה שהכי חשוב, לשמור על הביטחון של אזרחי ישראל, בוודאי בירושלים.
אכן כן, ותיק המשפטים בידיה של הבית היהודי, מפלגה לאומית, שכנראה רואה עין בעין את הדברים שאתה אומר כאן, בכל הסוגיה של האנישה והטיפול, בכל הגורמים הללו, ויהיה מעניין לראות האם באמת יחול כאן שינוי. שאלה אחת פוליטית רק לסיום, הממשלה הצרה הזו מעלה גם היא הרבה תהיות, אנחנו רואים את נתניהו נוזף בשרים שמאחרים, יוצאים, נכנסים מישיבות ממשלה, אירועים שלא היו בממשלות קודמות.
אני חושב שהדבר הזה באופן ספציפי דווקא שייך לגודל הממשלה, אלא שייך לעובדה שבאמת ראש הממשלה הוא בצדק מצפה ששרים ישבו בישיבת הממשלה ויהיו שותפים בדיונים וישמעו את הדברים, ומציאות שבה שרים אינם מגיעים לישיבות היא בוודאי לא דבר תקין. מעבר לזה, כמובן שאנחנו כרגע נמצאים במצב הזה של 61, אני חושב שהאפשרויות להרחיב את הממשלה בהחלט קיימות, אולי לא בנקודת הזמן הזו, אבל זה בהחלט דבר שהוא אפשרי במהלך הזמן. בינתיים אפשר לומר שעם 61 לא קל לעבוד, אבל בהרבה מאוד מובנים זו ממשלה הרבה יותר יציבה והרבה יותר הומוגנית מהממשלה הקודמת, יש בסך הכל אווירת עבודה טובה, ואני מאוד מקווה שכל אחד מאיתנו שרי הממשלה בתחום שהוא מופקד עליו באמת יוכל להוביל את הדברים שישפרו ויובילו את מדינת ישראל למקומות שהיא צריכה להיות בהם. זה אתגר גדול, אבל הוא בהחלט אפשרי גם אם הרוב הפרלמנטרי הוא דחוק.
לסיום, תרצה להתייחס לאורן חזן והסוגיה שסביבו?
אני חושב שבעניין הזה יש מערכת ברורה שבודקת את הדברים ובודקת את התלונות, ואני בוודאי מקווה שימצאים תלונות האלה דבר. החוק במדינת ישראל הוא חוק מאוד ברור, משעה שאדם נבחר לכנסת אין יכולת להרחיק אותו אלא לאחר שהורשע, ואני מוכרח לומר שעם כל הכבוד לעיסוק הרב אולי מדי בפרשה הזאת, אני חושב שלכנסת ישראל יש כמה בעיות עוד יותר גדולות, ושבוודאי מצריכות טיפול לא פחות, הייתי אומר, אינטנסיבי, ונדמה לי שהדוגמה של חבר הכנסת באסל רטס היא דוגמה מצוינת.
גם דוגמאות של שחקנים ואומנים שפתאום פותחים פה בשלוח רסן בצורה כל כך בוטה וקיצונית.
אני מוכרח לומר שבעיניי אם שחקן או אומן, כל אדם רוצה להביע את דעתו ותהיה קשה ככל שתהיה, אני הייתי נזהר מאוד מלמנוע את זה. זו שאלה כמובן אחרת, האם המדינה צריכה לממן דברים כאלה? בעיניי התשובה היא בהחלט לא, אבל עדיין אני חושב שאין הדברים דומים לשחקן או אמן שטוען איזושהי טענה, גם אם עושה אותה בשפה לא מכובדת, וגם אם הטענה עצמה היא דבר שאני רחוק מאוד מלהסכים איתו, לבין חבר כנסת שעושה שימוש במעמדו כדי לתמוך בטרור ולסייע לחמאס אשר יורה טילים על ערי ישראל ועל כל אחת ואחד מאיתנו. ואני מציע שבעניינים האלה נדע לשים את החשוב יותר במקום שהוא צריך להיות בו ואת הפחות חשוב במקום שהוא צריך להיות
אכן
בו. ונדמה לי שההתנהלות של אנשים דוגמת באסל רטס היא בעיה הרבה יותר קשה מאשר חלק מהנושאים שהזכרנו קודם.
כן, אבל הכל קשור בהכל, כי הרי אם אתה אדוני השר יריב לוין היית קורא לאזרחי יהודה ושומרון הפלסטינים ומגדיר אותם כבהמות, הרי שהארץ הייתה קמה בדיוק מאותה נקודה שחבר הכנסת רטס מרשה לעצמו להשתתף באותו משט. יש כאן כנראה זווית אחת שבה מקבלי החלטות במדינה רואים את הדברים, כך זה נדמה.
תראה, אני קודם כל חושב שהייתה בהחלט זעקה ציבורית קשה, וראו בחומרה רבה ובצדק את ההתבטאויות המבישות, החל מאותו גרבוז ועד האירועים האחרונים שהיו בעניינה של חברתי שרת התרבות מירי רגב, והאופן הבלתי ראוי שדיברו אליה או כלפיה. הבעיה שלנו, אני אומר שוב, איננה נמצאת בתחום של הסערה הציבורית, ואיננה מצויה בתחום של התגובות, היא מצויה בתחום של היכולת למנוע תופעות שאסור להשלים איתן. והבעיה הזו מתחילה מנושא האכיפה הסלקטיבית בעניין הזה במערכת המשפט, והיא ממשיכה לבעיות לא פשוטות שיש לנו גם בתחום התקשורת וגם בתחום האקדמי, כשבהם יותר מדי פעמים קולו של צד אחד, שהוא דווקא מיעוט שולי בחברה, מקבל ביטוי מהדהד, וקולם של צדדים אחרים, כולל אלה שמהווים את הרוב הגדול בתוך הציבור הישראלי, מושתק עד לא קיים, ובדברים האלה צריך לטפל.
אדוני שר התיירות יריב לוין, תודה רבה לך על השיחה הזו כאן הערב.
תודה רבה.
תודה. ערב טוב, אנחנו נצא לפרסומת, נשוב מיד.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אתמול הובא למנוחות דני גונן, השם יקום דמו, בן ה-25 מלוד, שנרצח ביום שישי, ממש בטרם כניסת השבת, סמוך לדולב. פותחים מתחילה עם כתבנו לעיני צבא, קובי פינקלר. שלום קובי.
שלום, ערב טוב אבי.
גם הפיגוע הזה, ככל הנראה על ידי מפגעים בודדים, מה שנקרא, איזשהו מושג חדש, מפגע בודד, בלי תשתית ובלי ארגון.
לא יודע אם הוא עושה חדש, אנחנו חווינו אותו לצערנו הרב בשנים האחרונות כבר כמה וכמה פעמים, אבל זה המתווה החדש שאפשר לדבר עליו. אותו פיגוע בדיוק היה גם בגבעה הצרפתית בירושלים, כאשר בוצע הרצח כנגד שריקי השם מקום דמו, וראינו את זה גם כמה פעמים בפיגועי הדריסה הנוספים במרחב הזה. כל פעם ופעם אנחנו מדברים על אירוע שבאמת יש לומר אותו ביושר. מערכת הביטחון לא יודעת בדיוק איך להתמודד עם אותו קנאי דתי, כמו אותו אחד שמצטרף לדאש מכפר אום אל פחם או מאחד מהצפרים הדרוזים בגליל, וכל פעם ופעם אתה למד על המקרה הזה רק בדיעבד. זה לא איזושהי תשתית טרור שידעת עליה להתמודד איתה בשנות ה-90 ובשנות ה-2000 המוקדמות, כאשר אז יצא לנו מבצע חומת מגן. באמת מדובר כאן גם האירוע הזה של הבוקר הזה, מחבל קנאי דתי שומע הטפה קשה מאוד חזקה בעוד ביום שישי האחרון במסגדים שלו, יכול להיות שזה מצטרף גם לתקופה ארוכה לפני כן, אבל הוא מחליט לנסוע לירושלים, לפגוע שם בשוטר משמר הגבול, ואז התוצאות כפי שהיו. אותו דבר גם ביום שישי האחרון, אותו מחבל שמגיע, אנחנו לא יודעים עדיין מי הוא, עדיין הוא לא נעצר, אבל לפחות הדפוס הפעולה שלו דומה מאוד, ולכן בצהל נערכים בשיטות שונות, אבל ביושר אני אומר את זה שוב, כל המאזינים שלנו, ולמרות כל התקיפות, איפה צהל הגדול ואיפה צהל המשוכלל והזנות וכדומה, אז ברגע שאדם כזה שומע את העטפה הקיצונית הדתית מהמרחב שלו, אזי אלו הם התוצאות. ובסוף בסופו של דבר אנחנו מדברים גם על מציאות שבה ישנה למדינת ישראל הרבה מאוד הבנה, שהנקודה המרכזית היא הנקודה של ההבנות והקלות עם הפלסטינאים. גם הערב הזה, אני רוצה לומר לך, אני מדבר עם גורם ביטחוני בכיר, אחרי הצהריים שאומר, אנחנו ממליצים לממשלה להמשיך עם ההקלות לפלסטינאים, אותם 90 אלף פלסטינאים שיצאו להתפילות בהר הבית, אותם 140 אלף אבי, שעובדים בישראל, שהבוקר הזה יצאו לעבודה בישראל, אילו היו עובדים בשטחי הרשות הפלסטינאית, הם היו מקבלים 100 אלף שקלים לחודש, הם חוזרים הביתה הערב הזה עם 8,000 שקל לחודש, כן. משטחי מדינת ישראל.
ואותם מחבלים מנצלים את הסיטואציה הזו, וגם כמובן מוציאים פיגועים לאור בחסות המעברים, המחסומים ועוד הרבה מאוד נקודות חיכוך שבהם קל להם להסתנן ולפגוע בישראלים. קובי, אנחנו נסתפק בדברים הללו שלך, תודה לך.
תודה
קובי
רבה,
פינקלר, כתבנו עני צבא, שיהיה בשורות טובות, שלום לספי לובר.
שלום.
גיסו של דני גונן, שמקום דמו.
שלום, שלום.
בכמה מילים אולי על דני, אם בכלל אפשר לסכם 25 שנים של בחור שעשה כל כך הרבה.
תראה, אתה עומד מול אדם כזה, כזה ענק, כזה גדול. דני, היה לו כמה מישורים של החיים, כמה... הוא לא היה חי רק את החיים הפרטיים שלו, הוא היה אבא נפטר במשפחה, הוא היה הבן הבכור, אני נשוי לאחות הבכורה, אבל הוא מטבע הדברים, הבן הבכור לוקח אחריות על המשפחה, בכזאת ענווה, כזאת גדלות, אדם כזה שאתה, איך שאתה רואה אותו, אתה פשוט רואה טוב, עזוב, אתה לא, בלי לדבר, יש אנשים שאתה פשוט, אתה פשוט רואה אדם טוב, אתה לא, בלי שהוא פותח עוד את הפה, אדם צנוע, ענב, מלא בחסד, מלא בחסד, כל החברים מספרים, אם זה לחברים, אם זה למשפחה, ואם זה לסתם אנשים פשוטים, אני מסכם אותו באמת בטוב, הוא פשוט טוב, כל כך טוב, ולצערי, זה גם מה שהביא אותו לרצח הנורא.
הגיע לשלמותו, הגיע כנראה, לתכליתו. תגיד ספי, השמועות שרצות ברחוב על השכול שמכה במשפחת גונן שוב ושוב, מה נכון? מה אתה יכול לספר לנו על זה?
תראה, הבת שלי, טליה, זיכרונה לברכה, אני כולה בן 24, כן, אולי בטלפון זה נשמע קצת אחרת, אבל
אתה נשוי לאחותו של דני.
אני נשוי לאחותו הגדולה, היא בת 26 הגדולה, חתנו לפני 5 שנים, עד שנולדה לנו בת בכורה, היא נהרגה בתאונת דרכים, נהג מונית, בלי בכלל הוריד אותה באילת, היינו גרים באילת, הוריד אותה על חוף הים, ופשוט לא, היה זקן, ופשוט לא הסתכל, ודרס אותה.
לפני כמה זמן זה קרה?
זה קרה לפני שנתיים, השנתיים שלה עוד 3 שבועות.
זה לא מגליד הדבר הזה, זה...
זה מחזיר אותנו אחורה. לצערי, אני אמרתי, אמרו לי, אתה יודע, שזה קרה, אמרו לי, הקדוש ברוך הוא מקיע על קנקנים חזקים, או אין הקדוש ברוך הוא מעמיד בניסיון, אלא מי שיכול לעמוד בזה. זה נכון, זה נכון, ואני אומר לכם את זה בוודאות שזה נכון, כי זה לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ייתן משהו למי שהוא לא מסוגל לעמוד בזה, זה לא, אין ספק. אבל זה פשוט חוזר אחורה.
זה פשוט קשה. אני שמעתי על איזו שיחת טלפון של אשתך עם הרב, ככה שאלה, שיחה קצת טעונה?
כן. תראה, זה... מדובר בדני גונן. דני גונן גדל בלוד, התחנך בנחלים, בישיבה תיכונית, למד במעלה אדומים, בחור מוצלח בכל תחום, אבל מה שמיוחד שהוא היה גר בלוד, הוא גר בעיר שאנחנו גרים בשכנות עם הערבים, מי שערבי שמבקש ממני משהו, אני, אתה יודע, אנחנו שכנים, איך, שכנים, יש מחלוקות, אבל שכנים, מה אפשר לעשות? אז אני צועק עליהם שהם מרישים לי בלילה עם החתונות, והם אומרים לי שהם נוסעים לעזה, אני אומר לך, שכנים, השכונה שלי רמת אשכול בלוד, 80% ערבים. 80% ערבים, בתוך בניין 16 משפחות, 4 משפחות יהודיות.
ושם גדל דני.
לא, דני לא גדל שם, גדל בשכונה אחרת, אבל אחרי זה הם עברו לשכונה, הוא גדל בשכונת חב"ד, אחרי כך הם עברו לשכונה אחרת בלוד, ושם הם היו גרים בשכונות עם הערבים, אבל זה לא משנה, עצם הנוכחות שלך בעיר, אתה במגע איתם. אז מה שאני רוצה להגיד, שדווקא דני, שהוא גדל איתם, אני גדלתי בבית אל, אני אם הייתי רואה ערבי שצריך לי באמצע, ולא יודע, בצומת עתי, בבית אל, מרים לי יד, הייתי שם גז, מה זה גז? הייתי נוסע הכי מהר שאני יכול, מה זאת אומרת? זה קריאה עלי, אבל דני, המלא בטוב, אם מישהו מרים לו יד, הוא רוצה לשאול אותו שאלה, אז הוא פותח ואומר לו, מה? למרות שדני הבן אדם הכי אחראי, ולפני שהוא הלך לשם, הוא שאל את השומר, יש שם כוחות, הוא אמר לו לא, אבל אני ראיתי כמה ישראלים שירדו עם נשק. אז הוא נסע, לא ירד מהאוטו, ראה ערבים, הרבה ערבים במעיין, חזר. הבן אדם הכי אחראי, אני רציתי פעם ללכת גם לאיזה מעיין, אמר לי, ספי, תיזהר, תבדוק, תראה. הבן אדם הכי אחראי בעולם, הוא וגם חברו, שניהם גם בצבא, במקומות טובים ומקומות מאוד אחראים, גם במשפחה וגם בחיים הפרטיים, הוא סטודנט דני, השם יקום דמו, שהיה סטודנט להנדסת חשמל, וחברו מתכנת בחברת הייטק, הם שני אנשים שהם לא סתם, אנשים מאוד שקולים, מאוד אחראים, וזה תפס דווקא אותו. אז אנשים ישר חשבו מתנחל, הגיע אלינו יולי, יושב ראש הכנסת, ואמר, ישר הייתי בטוח, בטח מישהו מדולב, מה מישהו מילוד, יש לו לחפש שם, אבל דני אהב את הארץ. כל פעם שרצינו לצאת מחוץ לארץ, טיול בחול אולי, מה פתאום אנחנו פה מטיילים, זה הארץ שלנו ואנחנו נטייל פה, ואנחנו לא סיימנו לטייל איתו. אנשים ישר רצים למקומות אחרים.
תשמע, כשזה קורה ויש גזרה והיא כתובה ומוגדרת, אנחנו יהודים מאמינים, אין שאלות למה ואיך ולמה דווקא הוא ולא מישהו אחר שהיה דורס את אותו ערבי. לא, מותר לשאול את השאלות. מותר, בטח. צריך לתת להם מקום ולשאול אותם, ולא להכל יש תשובות, ומי שמנסה לענות על מה שאין תשובה, אז... אז סתם, זה סתם.
זה לא נכון.
כן. לכן אנחנו אומרים ברוך דיין האמת, כלומר, יש שאלות, אבל אין לנו תשובות.
נכון, אנחנו מאמינים, אפרופו אמת, על הבן שלי, שהיה בן חודשיים, שהבת שלי נהרגה, קראתי אמיתי עוד לפני שידעתי בכלל מה יהיה. ואמרתי אמת. גם דני, אם אנחנו נחזור אליו, היה אדם של אמת. אמת, זה מה שעניין אותו. כל דבר, גם בהלכה, היה מאוד גאון, היית יכול לשאול אותו בכל דבר בהלכה, הוא היה יודע לענות. היה, כמובן, שאם הוא לא יודע, היה אומר, אני לא יודע, אבל
כן.
היה לו בקיאות כזאת, היה יודע להגיע לשורש העניין בצורה רמב"ם, היה איך הוא לומד, שזה גאונות, זה לא פשוט ללמוד רמב"ם, אבל הוא היה... היית נדע מהסברות שלו.
תלמיד חכם, אתה אומר, בר אוריין, יודע ספר.
תלמיד חכם בצורה שאין כדוגמתה, היה לומד עד שעות מאוחרות בבית המדרש במעלה אדומים, עם הרב סבטו והרב שילת והרב רבינוביץ', והיה, וכל פעם שהיה איזה שאלות בהלכה, הוא היה אוהב להראות מה האמת, שאנחנו לא נסתכל מסביבה, זה לא נראה טוב, זה לא פה, זה לא שם. מה נכון, זה מה שכל הזמן הנחה אותו, אם אני הייתי, היה לי איזה התלבטויות, ספי, מה האמת, מה אובייקטיבי, זה היה דני,
ספי, ואני בטוח שעוד אפשר הרבה להרחיב ולספר על דני, וגם על הטרגדיה בכלל של משפחת גונן, שלך אישית ושל כל המשפחה, ואנחנו מאחלים לכם מכאן שמעתה יהיו רק שמחות, ושלא תדעו עוד צער, ותנוחמו בתוך שאר אבלי ציון וירושלים. תודה רבה לך.
רגע, אני רק יוסיף ואומר, שאנחנו ככה בתיאום עם מוטי יוגב, שגר בדולב, הכיוון שלנו, שאנחנו רוצים לפתוח את החופש הגדול, דווקא במעיין ששם דניאל גונן נרצח, אנחנו דווקא שם, אנחנו נפתח את החופש הגדול בפנים גדול, עדיין התאריך הוא לא סגור, הכיוון הוא שזה יהיה ביום שישי הבא, שככה נעשה לשם עלייה, עם אישור כמובן, עם גורמי ביטחון.
אנחנו נעקוב אחרי הפרסומים בעניין הזה, וכמובן ניתן לך חד.
נחזור.
בבוא היום. שיהיה בשורות טובות, ספי. תודה רבה לך ותהיו חזקים.
תודה לכם. תודה.
נצא לעוד הפסקה קצרה ונשוב.
עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
שלום לאלוף במילואים גדי שמני.
ערב טוב.
מה אמרת שקוממת לך את ראשי ההתיישבות ביהודה ושומרון?
סליחה, אני לא הבנתי.
אמרת איזושהי אמירה באשר סוגיית הטיולים ביהודה ושומרון, שראוי לא לעשות או לא לטייל בימים אלו באזורים הללו?
כן, אני אמרתי שהאזור הזה הוא אזור שיש בו סכנות, ושאם מטיילים צריך לטייל בצורה אחראית, מתואמת, מאובטחת, טיולים של בודדים למקומות מרוחקים. תומנים בחובם סכנה גדולה מאוד, ואני בפירוש אמרתי שזה לא לטייל ביהודה ושומרון, מקומות מרוחקים, מבודדים, בקבוצות קטנות, לא מתואמות, זה חוסר אחריות מבחינתי. וזה מה שאני אמרתי, ואני המלצתי שמי שלא מצליח לנהל דברים בצורה מסודרת, טיול בצורה מסודרת, מתואם עם מערכת הביטחון, פשוט לא לעשות את זה. אני גם חושב שכל מי שמנסה ליצור רושם, כאילו אין סכנות, הוא פשוט נוהג בחוסר אחריות.
זה כולל גם את מזרח ירושלים, ההמלצה הזו?
לא, מזרח ירושלים זה סיפור אחר, שם אגב אין, במקומות מסוימים במזרח ירושלים, יש חובת תאום, והדברים האלה מאוד ברורים, ויש תקנות מאוד ברורות, וגם תלוי באיזה סדר גודל של קבוצות מדובר. עכשיו אנחנו מדברים על קבוצות קטנות, למשל כמו הפיגוע שהיה ביום שישי. שני בחורים שהלכו לבלות במקום יפהפה, אבל בסוף מצאו את עצמם במצב מאוד קשה, ולצערנו יש הרוג ויש פצוע, ויכול להיות שאפשר לעשות קבוצות טיול בצורה אחרת, עם מטעמים ועם מאבטחים, ואם הולכים ובודקים את הדברים. ואתה יודע מה, גם זה שבסוף הפצוע הצליח לצאת החוצה, זה גם נס. יכול להיות שגם הוא לא היה מצליח.
וצריך לזכור שפיגוע כזה היה יכול להתרחש גם לאנשים שגרים ביהודה ושומרון בדרך לבתיהם, ובמקרה הוא תפס מטיילים, אבל...
בהחלט. אירוע כזה יכול לקרות לכל אחד. אגב, אני חושב שאנשים שגרים ביהודה ושומרון, יש להם מודעות יותר גבוהה, למרות שהיו לצערנו מקרים שגם אנשים שגרים ביהודה ושומרון טיילו בצורה לא מתואמת, וקרו מקרים נוראים, ואנחנו אפילו לא ידענו עליהם. היו מקרים של פיגועים שנודע עליהם רק שעות לאחר מכן. ויכול להיות שאם היו יודעים בזמן, אז היו צריכים לטפל באנשים ולפנות אותם, והמצב לא היה חמור כפי שקרה בסופו של דבר.
אלוף מילואים גדי שמני, אנחנו נסתפק בדברים הללו שלך. תודה רבה לך, אדוני.
תודה לך.
ערב טוב, אנחנו חותמים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית. מנדי אור, הטכנאי, העורכת הראשית אסתי פלד, כאן אבי מימרן, שווים לאחר חדשות השעה 8, יישארו איתם.
המרכזית עם אבי מימרן.
שוב שלום וערב טוב לכם, אנחנו פותחים את השעה השנייה מהדורה המרכזית כאן בקול חי. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני מנדי אור, כאן אבי מימרן, ואנחנו רוצים לפתוח עם סגן השר איוב קרא. שלום וערב טוב לך.
ערב טוב.
בואו ננסה להבין ביחד מה קורה ברמה הסורית עם הדרוזים. האחים שלהם כאן בארץ רוצים לעזור להם. שבוע שעבר חרושת של שמועות כי אוטוטו דאש ושאר ארגוני הטרור המוסלמים הללו בדרך אליהם. מה אתה יודע לספר לנו על מה שקורה שם?
א', מדובר בדרוזים שבעצם הולכים וננטשים על ידי השלטון הסורי שמשך שנים היו בני בריתו. וכמובן התעצמות הקצנה הדתית האסלאמית באזור הזה הביא לארגונים פונדמנטליסטיים קשים כמו דאש, ג'בהת א-נוסרה ואחרים, שבעצם רוצים לכבוש את האזור שבו הדרוזים, ובעצם האזור הזה הוא סוג של חיץ בין ישראל ירדן לבין כל הפונדמנטליזם הזה. ובעצם אנחנו מדברים על ניסיון לכבוש אזור שמעולם לא שלט בו האסלאם הקיצוני, ולכן יש סוג של בהלה, יש סוג של בעצם שלא רוצים לראות אותו, לא הדרוזים בישראל ולא הדרוזים בכל העולם, והם עושים הכל כדי לגבות את הדרוזים בסוריה, אני חושב שזה דבר מובן מאליו, הסולידריות הזאת חייבת להיות. כמובן יש את מדינת ישראל בפארץ והיא צריכה להחליט. אני יכול לומר לך עמדת ישראל בעניין הזה לא מתערבים, אבל עוקבים בדאגה אחרי מה שקורה. אני בתוך ראייה הומניטרית וגם בתוך ראייה סולידרית, אני יכול לומר לך שאני לא אבחל בשום אמצעי כדי להציל את אחי הדרוזים, גם מתוקף הברית שקיימת עם ישראל, גם מתוקף זה שבעצם זה מעוז או מובלעת שהיא מאוד אסטרטגית, ביטחונית, מאוד חשובה לישראל, ואני חושב שאם לא הייתי גם דרוזי, הייתי נלחם בדאשים האלה והנוסרות שהם אויב האנושות היום, ועושים רצח עם לעיני כל העולם, ואף אחד לא מזיז אף אף.
מי נגד מי שם בגבול שלנו? יש את חיזבאללה שלא תומנים ידם בצלחת, הם דווקא מנסים לסייע לאסד. יש את הצבא הסורי, ממולם יש גם את המורדים, גם את דאש, ועוד כמה ארגונים קיקיוניים. יש מישהו שיודע לעשות סדר? מי נגד מי?
כן, יש את הצד האיראני, שזה כולל את איראן, חיזבאללה והשלטון, שהם הולכים יחד, זה בעצם מחוז או מחנה השיעי. יש את המחנה הסוני, שזה בעיקר דאש, נוסרה ועוד כל מיני ג'הדיסטים, ארגונים כאלה ואחרים. ובפארץ יש את כל המיעוטים, כמו הדרוזים, היזידים, הקורדים, הארמנים, הצ'רקסים, כל העדות האחרות, שבעצם היו בברית מיעוטים כמעט כולם עם השלטון. האלווי, שהוא היום נמצא ללא רוח, אין לו זכות קיום ללא המחנה השיעי, והם בעצם גיבו אותו עד עכשיו, ופתאום השלטון לאט לאט הכוחו עזל, והוא לא יכול להגן על אחרים, והודיע לדרוזים ולעדות אחרות שהוא בעצם לא יכול להגן עליהם, הוא הולך להגן על דמשק ועל האזור העלווי בני עדתו, וכך בעצם אנחנו מוצאים אוטונומיות של גושים, של מיעוטים שונים, הקורדים התחברו לקורדים, העלווים התחברו לעלווים, ובעצם יש את הסונים בדרעה ובדרום סוריה, ובצד הזה יש את המסוודה עד הר החרמון, יש את הדרוזים, ובעצם כל אחד היום אוטונומיה מנסה לארגן צבא לעצמו כדי לשרוד. זה לא פשוט, יש השפעה לירדן ולארצות הברית על חלק מהארגונים הללו. אני הייתי זה שעשה את הקשר הראשון כדי להביא את סוריה לדמוקרטיה. לצערי, האידיאולוגיה והפנאטיזם הדתי גוברים בתוך האזור הזה, כולל בעיראק.
תגיד, ובעצם הדרוזים שנמצאים שם,
סוריה החופשי שבנינו עליו שיביא דמוקרטיה, לא התעצם. הוא אמנם מדבר איתנו, אנחנו מצליחים ליצור עם סוריה מגע, אבל הוא חלש ליד הג'יהאדיסטים ועל יד דאעש ודומיו, ואי אפשר לדעת מה ילד יום, מכיוון שאם אתה עושה את הקולקולציה, לכל מחנה כזה יש את הגרוע ויש את המגרעות, ואתה לא יכול להחליט מי יותר טוב לנו, אבל מי יותר, פחות גרוע לנו, אולי יש ויכוח על כך.
תגיד, הדרוזים שנמצאים שם בבוא העת, נקווה שלא יקרה מה שצפוי שיקרה, הם יקבלו הגנה ממי? מירדן? הם יברחו לשם? זה המקום היחיד שיקבל אותם?
תראה, אני נפגשתי בירדן לפני מספר ימים. אני מעריך שירדן, כמו שבהיסטוריה היא גיבתה את הדרוזים, היא בעצם היא מהווה משענת בהחלט ראויה לא רק לדרוזים, לאסלאם השפוי, מה שנקרא. מצד שני, יש כל מיני כוחות, אני פחות רוצה להיכנס לזה, בגלל שאני לא אסכן גורמים שונים בצד השני, אבל אני בתוך העניינים, אני נמצא בכל מהלך, אני מודע לחולשות ולאפשרויות, ומה ניתן לעשות. אני מעריך שהאינטרסים שלנו חשובים כאן, אבל יותר מזה, האינטרסים שלנו בעצם זהים עם הדרוזים ועם שאר המיעוטים, מכיוון שאין ברירה. כי אם אנחנו לא נגבה את הדרוזים, המשמעות, אנחנו נמצא את דאש ואת כל הארגונים הקיצוניים הללו, מתדפקים על גבולותינו, ובטח אנחנו לא רוצים את זה. עד כמה וכמה שיש ברית עם הדרוזים מיום שמשה רבנו נרדף במצרים והגיע ליתרו, והגיש לו על מגש של כסף קלה הכי יפה וטובה שהייתה אז ציפורה, ולכן אנחנו מתוקף הברית טוב. הזאת מהזמן ההוא עד הזמן הזה, מן הראוי להביא לברית הזאת גוש פנקה, שבשעת אמת לא רק הדרוזים מתייצבים ללחם למען עם ישראל, אלא עם ישראל גם נלחם למען.
חבר הכנסת וסגן השר איוב קרא, תודה רבה לך.
תודה גם לכם.
ערב טוב. עכשיו אנחנו לפרשייה אחרת, סיפור אחר. אנחנו כבר כמה שבועות עוקבים אחרי המאבק שמנהלים השוחטים, שבדרך כלל שוחטים בחוץ לארץ, וכרגע עצרו את השחיטה הזו במחאה לתקנות או הרפורמה החדשה של הרבנות הראשית בסוגיית השחיטה בחול. זה הגיע לבגץ בשבוע שעבר, עכשיו זה מגיע גם לבתיהם של גדולי ישראל, למרן רב חיים קניבסקי שליטה, אומר היום לכמה גופי כשרות שבאים אליו כי צריך להיאבק בנושא הזה. אנחנו פונים אל גבי פרץ, שלום לך.
שלום וברכה.
אתה מייצג לצורך שיחתנו את, בוא נאמר, את כל הבדצים הפרטיים, אלו שיוצאים ושולחים שוחטים כן. ובודקים כדי להביא לכאן בשר מהודר. הטענה היא שאותם משגיחי כשרות מטעם הרבנות שהצטרפו עכשיו אל המשגיחי כשרות של הבדצים, הם מהווים בעיה לבדצים?
בוא נגדיר את זה ככה. קודם כל זה לא משגיחי כשרות, זה מפקחים, הם קוראים לזה ברבנות הראשית. בסך הכל בהיסטוריה הבדצים היו מתנהלים בצורה כזאת שהיו מתוך מאגר הרבנות הראשית של אנשים מאושרים לתפקידיהם, קרי ראשי צוותות, בודקי חוץ, בודקי פנים, בודקי סכינים, שוחטים וכולי, היו בוחרים את המיטב שבהם או המוכרים שבהם או אנשי אמונם של כל בדס לפי דרישותיו וכולי, היו בוחרים מתוך מאגר שהרבנות הייתה מאשרת. ומזה היו מקימים את הצוותים שלהם בחוץ לארץ לצורכי השחיטה של כל בדץ לפי דעותיו ולפי דרישותיו ולפי חומרותיו. בחצי שנה האחרונה מה שהרבנות בעיקר והיועץ המשפטי של הרבנות ניסה להכתיב שבשביל לחסום את הבדצים או לייקר את הבדצים או להקשות על הבדצים, הוא ניסה להכתיב שאתה תוכל לבחור את האנשים מתוך מאגר הרבנות הראשית, אבל בנוסף אתה תצטרך להוסיף לכל בדץ שיבוא ויבקש לשחוט, הוא צריך להוסיף בין שני אנשים בעלויות של עשרות אלפי שקלים בחודש לכל מפעל, בשביל שיוכל להגיד שהבשר שם נמצא בקשרותו ובפיקוחו של אותו בדת.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשקוראים את הנימוק לתקנות של הרבנות הראשית, זה די משכנע. הם אומרים, תראה, מה שקורה היום, היצרן או היבואן נקרא לזה, האיש שבעצם מממן את הבשר, את הבהמות, את הפרנסה והמשכורות של כל הצוות שם, ומביא את הבשר לארץ, ובסוף רוצה גם להרוויח מכאן, הוא האיש שנמצא בקשר הכי טוב עם ראש צוות השוחטים. יש ביניהם קשר, אף אחד לא יודע מה באמת יש שם ביניהם, לא שחלילה חושדים, וכמובן שכולם קשרים יראים וטובים, אבל מה לעשות, הם חברים טובים, איך זה נראה מבחוץ? אנחנו רוצים לפרק את הקשר הזה. נשמע הגיוני.
כן, יכול להיות שזה נשמע הגיוני, זה סיסמה מאוד יפה, ואת יודע, אפשר לשווק את זה בחוץ מאוד יפה. אבל האמת היא שמי שבוחר את הראשי צוותות, את הראשי צוותים, סליחה, ומי שבוחר את האנשים זה בכלל לא יבואן. זה הבדץ עצמו, הבדץ עצמו מורכב מגוף של רבנים ומפקחים, והם בוחרים את האנשים.
כן, אבל ברגע שראש הבדץ או ראש הצוות חבר של היבואן, היבואן יכול להיות רגוע שהצוות שיבחר הוא צוות כליל ונוח לעבודה.
אבל אותו יבואן אין לו שום קשר לבדת. זה שתי גופים שעובדים כאילו בסינכרון, אבל בסך הכל היבואן מקבל תכתיב מהבדת, מי האנשים שהוא רוצה שיעבדו איתו. והרבה פעמים, קורה זה המון המון פעמים, שלא תמיד אותם ראשי צוותים יוצאים.
אז מה אכפת לכם לקבל את מה שהרבנות רוצה? אז מה, אוקיי, אם בעצם אין מה לחשוד, ובמילא הוא לא יכול לבחור אף אחד, אז בוא נלך עם זה עוד שלב.
אז אני אגיד לך. בסך הכל, בתוך מאגר של הרבנות הראשית, הם מאושרים לכל תפקיד ותפקיד עשרות אנשים בכל מקום ומקום. הרבה פעמים יש גם בתוך המאושרים במחאות על ידי הרבנות, יש אנשים שהם לא בדיוק יכולים לעמוד בקריטריונים של עירת שמיים, או בקריטריונים של כשרות, או בקריטריונים של, אתה יודע, יחסי אנוש. והרבה פעמים כאילו באים אנשים, באים הבדסים ואומרים, בן אדם פלוני או בן אדם אלמוני שנמצא בתוך הצוות שלי, זה כמו בלשון כאילו של השאלה, אבל תפוח רקוב שיכול להרכיב בקוף את כל הצוות. ואנחנו לא רוצים שהוא יהיה חלק מהצוות ומהמערכת. עכשיו שבשיקולם של הבדסים, זה לא בשיקול היבואן, היבואן אין לו שום אפשרות או נגיעה בנושאים האלה. הבדץ בא ומכתיב, אני רוצה אדם פלוני כראש צוות. בוא, לשם דוגמה, אני אקח אותך לשחיתות שאנחנו, שעושים פה בארץ של כל הבדצים של עופות. יש אנשים שעובדים בשחיתה של העופות, מטעם הבדצים, עשרות שנים הם מכתיבים מי מגיע, מי לא מגיע, מי המשגיחים, מי הבודקי גידים ומי הבודקי ריאות, ומי המשגיחים של הבוקה דאטמה, ומי במלח, ומי בפירוק, וזה הזכות פנים, ולמנהל המשחטה, או למשווק של העופות האלה, אין לו שום נגיעה בנושאים האלה. ואותו דבר גם תמיד היה בחוץ לארץ, אבל באיזשהו מקום יש איזשהו רדיפה בחוץ לארץ, בגלל, כמו שהזכרתי לפני כן, היועץ המשפטי שבאיזשהו מקום, לא מקופל עליו, והוא אוקיי. היה רוצה.
כמה חודשים גבי לא שוחטים?
אנחנו כבר נמצאים חודשיים בעיצומה שלנו, זאת אומרת, עונה נמשכת מחג לחג, אנחנו כבר אחרי יותר מחודשיים מתחילת העונה, ועדיין שום בדץ לא תסרטים לחוץ לארץ, מה שאומר שבחג הקרוב, בעזרת השם, צפוי מחסור גדול בבשר, בגלל ש...
כלומר, בחגי תשרי יהיה מחסור בבשר של הבדצים, לא של הרבנות.
בשביל שנבין, בשר שנשחט בחוץ לארץ, הכי מהר בדרום אמריקה שיכול להגיע לארץ, ממתי שהוא נשחט הכי הכי מהר, זה חודש וחצי. אנחנו נמצאים כבר שבוע בתוך חודש תמוז, עם כל הלוגיסטיקה וכל הדברים, גם אם ייצאו ויגיעו לאיזשהו פשרה במהלך השבוע הזה, זה אומר שהבשר הראשון יגיע רק ביומיים שלושה שלפני ראש השנה, וזה רק קומץ שאינו מסביע את הארי.
ממש מחסור כבד שיורגש כאן.
כן, אם אתה...
שיביא מן הסתם גם לעליית מחירים מטורפת.
הרי הייתה עליית מחיר, כבר הייתה עליית מחיר שמעל 15%. כל היבואנים באיזשהו מקום, כבר לא רק מקבילים במחיר, אלא גם מקבילים בהזמנות, זאת אומרת נותנים לכל מיני רשתות שמבקשות בשר, או לסוכנים שעושים הזמנות לאולמות או למסעדות, מקבילים אותם בכמויות, אומרים להם אנחנו לא יכולים לתת לכם יותר משלוש קרטונים או יותר מחמש קרטונים, חוץ מהעליית מחיר שכבר נעשתה בגלל שהיבואנים באיזשהו מקום יש היצע וביקוש, וברגע שההיצע מועט מאוד והביקוש גדל, אז באיזשהו מקום המחירים מתחילים להאמיר. וכבר היום אנחנו מרגישים בעליית מחיר של בין 15% ל-20%.
אוקיי, הרב גבי פרץ, מי שמייצג את הכשרויות הפרטיות, תודה רבה לך.
אין באדמה, בשורות טובות.
ערב טוב, פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן עכשיו איתכם.
המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
עכשיו לסיפור הירושלמי שכנראה לא יעזוב אותנו עוד הרבה מאוד זמן, המאבק של תושבי קריית יובל החילונים נגד הניסיונות של התושבים החדשים, שהם במקרה גם חרדים, להתאקלם בשכונה. מבנים לילדים שלהם וחיטות לילדים שלהם הם יקבלו רק בשכונת בית וגן, כדי לשמור על קריית יובל חילונית, לשמור על הקהילות, הרבה מאוד מילים יפות סביב הסיפור הזה, וגם מאבק שתושבי קריית יובל רוצים לצאת בעקבות אישור של ועדת התכנון והבנייה בעיריית ירושלים למוסדות בלתי חוקיים שפועלים בקריית יובל. עופר ברקוביץ, יושב ראש תנועת התעוררות, שלום לך. אוקיי, עוד מעט הוא יצטרף אלינו. אנחנו עם חבר הנהלת מנהל הקהילתי בקריית יובל, שלמה גליק, אתה איתנו?
ערב טוב.
ערב טוב, אותך אני שומע. הרב יצחק פינדרוס, חבר מועצת העיר, שלום וערב טוב גם לך.
שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב, ואופר ברקוביץ', עכשיו אומרים לי גם אתה על הקו, אז אנחנו מצרפים גם אותך, ערב טוב לך. נפתח איתך, שלמה גליק, בוא תסביר למה לילדים שלך מגיע ולילדים של השכן שלך החרדי לא?
לא הבנתי את השאלה.
אני קורא שאתם תומכים בכך שיוקמו מוסדות לילדים החרדים שגרים בקריית יובל, אבל בבית וגן. הילדים שלך ילמדו בקריית יובל, למה?
אתה שואל את אופר או שואל אותי?
שואל אותך שלמה, אתה תושב השכונה.
אני תושב השכונה, אני חושב שתושבי השכונה, שמדובר כאן על קרוב ל-6,000 נפש, ילדים וילדות, אמורים לקבל את השירות המינימלי שמתבקש בשכונה שלהם. לזרוק אותם לשכונה אחרת, אני לא רוצה להתבטא בצורה חריפה, אני רוצה לשמוע על שיח מאוד נעים, אבל זה דבר חמור ביותר. להגיד לאנשים, אתם יכולים לגור ב-X, ב-Y אתם לא יכולים לגור. למרות שאנשים קנו שכונה, קנו דירות בצורה נורמטיבית, מחירי הדירות רק הועלו, אנשים מכרו להם, אנשים הרוויחו, וחיי הקהילה תוססים ופורחים, אומרים, לא, אבל אתם לא יכולים לפתוח פה בית הספר, מחשש שמא תרבו, ואוי ואבוי, והאופי של השכונה ישתנה. אז א', האופי של השכונה כבר השתנה, שכונה מאוד נורמטיבית, אנשים מאוד נעימים, מאוד נחמדים, כולם חיים בסובלנות, אחד עם השני. אבל להגיד לאנשים, אתם גרים פה, לא תקבלו שירות במקום אחר, זה עוול.
הבנתי, אני מבין שאתה מייצג את התושבים החרדים בקריית יובל. נכון, שלמה? אתה מייצג את התושבים החרדים בקריית יובל?
גם חרדים וגם דתיים, כל מי שפונה, וגם חילונים, כל מי שפונה
לאזרחים. איך נבחרת להיות חבר מנהל הקהילתי בקריית יובל, או שזה יש שני מנהלים?
לצערי הרב, במנהל קהילתי יובלים כבר 20 שנה לא היה בחירות. לפני למעלה משנתיים וחצי, בנובמבר 2013, היה אמור להיות בחירות, בגלל, לפי חוק המנהלים הקהילתיים.
אוקיי.
וראש העיר ניצל תקנון, סעיף בתקנון שנקרא 5.8, שראש העיר יכול למשך שנתיים למנות ועדה מאנשים שלפי, שהוא החליט את זה לפי הצורה והתפיסה שלו.
הבנתי, אוקיי.
אגב, השנתיים האלה כבר עברו.
זה לא הדיון, בסדר. שלמה, זה לא הדיון. בוא תעצור כאן, הדברים שלך בהחלט ברורים. עופר ברקוביץ', יושב ראש תנועת התעוררות, אני מפנה לך את השאלה ששאלתי את שלמה גליק, מה ההבדל בין הילדים הללו לילדים הללו?
קודם כל, אני חושב שכל הילדים צריכים לקבל מענה ובית הספר וגני ילדים, וכמובן שהתושבים החרדים שווים לתושבים החילוניים. אני חושב שהאתגר בירושלים הוא לנהל את כלל האוכלוסיות ולייצר ביטחון עבור כלל הקהילות בעיר. ובירושלים היו תהליכים קשורים בריבוי הטבעי הגבוה של החרדים, ובתהליכים טבעיים שבהם נכנסו קהילות גדולות לשכונות של קהילות אחרות. ברמת השכונות זה לא כל כך עובד. מדוע? בסוף הצרכים של הציבור החרדי לכוללים, לבתי כנסת, להפרדה בחוגים, להשבתה בשבת, הם הפוכים ושונים בתכלית מהצרכים של הציבור החילוני. שהוא רוצה מוסדות תרבות, שהוא רוצה בתי קפה, שהוא רוצה פעילות בשבת וכולי וכולי. ואני חושב שהתפקיד שלנו כמתכננים עירוניים בעירייה, ובאמת ליצור עיר שיש בה מקום לכולם, מקום לכל קהילה לצמוח. אני חושב שהיכולת שלנו להכתיב באמצעות מוסדות ציבוריים את האופי של השכונה, הוא טעון חשיבה ואסטרטגיה. ואני חושב שהפתרון...
הסברת היטב, אופר, הסברת היטב את החיכוך שיש בין המגזרים השונים בירושלים, ואת הצורה שבה אתה רואה כדי לשמור על יחסי שכנות טובים. אני רק שואל על כיתות, לא על מועדונים ולא על בתי כנסת, לא על דברים שפתוחים או סגורים בשבת. כיתות, לא, לימודים,
זה הכל,
כיתה,
זה הכל
שולחן, לוח לילדים, ליד הבית. מה רע בכך? מה הסיפור?
אני אומר שוב, אני חושב שזה הכל קשור באותו מכלול. אנחנו צריכים לנהל עיר, אנחנו צריכים לשמור ולחזק את הקהילה החרדית, ואנחנו צריכים לשמור ולחזק את הקהילה החילונית. ואני חושב שבמקרה הספציפי, בקירת יובל, הפתרון הנכון הוא לא להפוך את קירת יובל לחרדית, אלא הוא לשמור על האוכלוסייה החילונית.
אוקיי, ובפסגת זאב ישלחו את החרדים ללמוד בנווה יעקב, בגילו ישלחו, אני אומר שבקירת יובל שולחים את החרדים לבית וגן,
בפסגת זאב, דרך אגב, זה סמוך 300 מטר.
כן, בפסגת זאב ישלחו אותם לנווה יעקב.
חנן רובין, חבר מועצת העיר מהתעוררות, נוסע כל בוקר כדי לפזר את הילדים שלו במרחק רבע שעה ו-20 דקות, זה קורה, זאת אומרת, זה לא...
כן, זה בסדר, המרחקים, אנחנו יודעים למדוד את המרחקים, אבל בהחלט מעניין הסיפור הזה. הרב פינדרוס, לא רוצים ילדים חרדים בקריית יובל, לא כי הם חרדים, אלא אם ייתנו לילדים החרדים מוסדות קבע בקריית יובל, זה יפר את כל מה שקורה באיזון העדין שבין חרדים לחילונים בקריית יובל.
בוא, הסיפור הזה הוא שערורייתי בכל כדי מידה. מבטיחים לנו כבר 7 שנים שלפחות הגני ילדים יהיו בקריית יובל, בתי ספר יסודיים צריכים להיות בקריית יובל. הסיפור הזה הזוי לחלוטין, כל הסיפור הזה של הבלתי חוקי, מי שהשם שזה בלתי חוקי זה אופר ברקוביץ' והחברים שלו, שלא הסכימו להביא את זה לוועדה המקומית כבר שנים רבות, ומתעללים בתלמידים האלה. אני חושב שזה שערורייה. שילד בגיל 3 חודשים לא יכול ללמוד בשכונה שלו, ואני חושב שאותה שערוריה גם ילד בגיל 10 שלא יכול ללמוד בשכונה שלו. אין סיבה, יש מספיק מבני ציבור, כל המגרשי ציבור לצערי הרב בשכונה לא מסמשים את תושבי השכונה, אלא מביאים להם כל מיני יבואים של ישיבות חילוניות, מכינות קדם צבאיות וכל מיני דברים כאלה ואחרים. ואני חושב, הכל במסווה ובגלגולי עיניים. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו שמפריע לי בכותרת. אני לא חושב שזה כל התושבים החילונים בקריית יובל. אני חושב שמדובר בקומץ קטן מאוד, קולוני, וכפי שהתחיל סלום גליק, שגם המנהל הקהילתי לא נבחר אלא מונה על ידי ראש העיר, וכל הסיפור הזה הוא שערויתי בכל קנה מידה. מגרשי הציבור צריכים לשמש את
תושבי השכונה. פינדרוס, אני ככה קוטע אותך, גם אתה נשמע לא טוב, קצת תרחיק את המכשיר הטלפון קצת יותר כדי שנשמע אותך יותר ברור, זה אחד. ושתיים, בוא ניגע רגע בשאלה, האם אתה מסכים שבסוף שכונת קריית יובל במשך 50 שנה הייתה שכונה חילונית, בעשור האחרון באו הרבה מאוד צעירים חרדים להתגורר בשכונה הזו, וזה מפריע, כן, אתה אומר, ליותר, לרוב, למיעוט.
מה לעשות, נבנו שכונות לציבור החילוני בירושלים, ולא נבנו לציבור החרדי בעשור או 2 עשורים האחרונים. ומה לעשות, יש אנשים חרדים היום בכל שכונה, יש גם בגילו, גם בארמון הנציב, גם בקריית יובל, גם בקריית מנחם, וגם בקטמונים, וגם ברחביה, ועירייה אמורה לשרת את כל תושביה.
אוקיי, אני רוצה לשאול את, שמעתי את הדברים, רוצה לשאול אותך, אופר ברקוביץ', איך אתה חיים זה? אתה יודע, אנחנו אנשים נאורים, אנחנו בשנת 2015. איך אתה חי עם העובדה הזו שאתה וחבריך מנהלים סוג של אפליה על רקע דתי ועל רקע מגזרי לילדים? אני לא מדבר אני עכשיו לא על חושב. משרתים בצבא והכל מיני סוגיות שנויות. אתה יודע, ילד בכיתה א', איך אתה חי עם זה בכיף? איך אתה הולך בבוקר ככה ואומר לילדים שלך ונפרד מהם בברכת יום טוב שאתה שולח אותם לבית הספר? כשילד אחר, לא משנה מה המרחק מהבית שלו, הוא פשוט מופלא על ידך. איך?
אני לא חושב שאנחנו חותרים לאפליה, ואמרתי בתחילת דבריי שאני חושב שלכל הילדים בעיר מגיעים מענים. אני חושב שיש אחריות לניהול העיר. אני חושב שהאינטרס החרדי והחילוני הוא שיהיו פה את כלל הקהילות. לחרדים טוב שיהיו פה חילונים בעיר, כדי לקדם תהליכים יצרניים שהם פחות מקדמים.
אבל מה בית ספר חרדי פוגע באדם חילוני? אני לא מצליח להבין.
אני לא אמרתי שהוא פוגע.
אז למה אתה לא מאשר בניית בית ספר בקריית יובל?
אז אני חושב שהפתרון הנכון הוא לקדם בניית בית ספר בשטח הטף, בין בית וגן לקריית יובל, איפה שיש תחיל.
כן,
אבל... אני רוצה רק משפט אחד, אני רוצה לומר, חסר לבית וגן 80 כיתות בלי קשר לקריית יובל.
ריקים שלא משמשים, ולראיה,
לבית וגן חסר 80 ילדים.
אוקיי, עופר, שאלה, תעזוב רגע את קריית יובל, יש לי שאלה. תגיד, נניח והיית גר בפסגת זאב. מה היית עושה עם החרדים שיבואו להתגורר שם, או שכבר גרים שם?
אני לא מכיר שיש אוכלוסייה חרדית.
לא, בוא נניח בעוד 5 שנים.
יש גם היום, יש.
יש גם, אבל בוא נניח, בוא נצא מתוך נקודת הנחה שבחמש שנים הקרובות יש גל רכישה גדול של זוגות צעירים חרדים בגילו. מה אתה עושה איתם? שולח אותם לאן? למלכה?
אני חושב שצריך להסתכל על הדברים האלה בשום שכל וברגישות, וברגע שיש כמות מסוימת...
בוא רגע נצא מהמילים הללו. תן לי תשובה באמת, אתה יודע, שומעים אותנו הרבה אנשים, והמילים של סובלנות ושום שכל, ובוא נסתכל אסטרטגית איך לשמור על היחסים ולשמור על האיזונים, מילים מאוד מאוד יפות, אבל מאזינים לנו עכשיו הרבה מאוד אנשים ששואלים אותך שאלה מאוד מאוד פשוטה. מה שונה ילד בן 8? עם כיפה שחורה על הראש?
אני לא חושב שהוא שונה, אמרתי.
אתה מחליט כאן, אתה אומר פה בשידור שהוא שונה. כן, אתה אומר, בגלל שהוא חרדי, בגלל שהוא חרדי, הוא לא ילמד בקריית יובל.
ואני אומר שיש לי אחריות לשמור על המגוון של ירושלים. צריך להבין שבטח...
אף אחד לא בא לשבור את המגוון של ירושלים.
אתה רוצה לתת לי לענות או שאתה רוצה לענות במקום?
אתה חוזר על מה שאתה עונה שוב ושוב.
אז תן לי לענות, אתה הזמנת אותי לרעיון. אני לא...
בוא נשמע, בוא תנסה, תגיד, תן תשובה חדשה. תן משהו שעוד לא אמרת.
אני חושב שההתנהלות בירושלים דורשת מחשבה עמוקה, ואני חושב שבתהליכים טבעיים ירושלים יכולה להיות חרדית, ואני חושב שזה לא אינטרס חרדי, ואם הייתי הרב פינדרוס, ואם הייתי אסטרטג חרדי, לא הייתי מקדם את המהלך הזה, הייתי בחוכמה ובשכל, מבין איך מנהלים עיר שיש בה אוכלוסיות שונות, שיש בה רגישויות, שיש בה אוכלוסייה אחת שמתרבה יותר מהר מהשנייה, וצריך לשמור על האיזונים ועל האיזונים והרגישויות העדינות האלה. אין לי בדברים, אני לא אמרתי שלא צריך לתת לילד חרדי גן ילדים, ולא אמרתי שלא צריך לתת לילד חרדי בית ספר, להפך, אני גם מוכן לפעול ולהיות שותף לצמצום הפערים במגזר החרדי שקיימים וצריכים, וזה פער לא תקין בעיניי. אני חושב שאתם מנסים לגרור את הדיון למקום שהוא אנטי-חרדי, כשהדיון הוא דיון על אסטרטגיה לניהול העיר ירושלים, על המורכבויות שלה, על הרגישויות שלה. זה שאני חושב.
אוקיי, טוב,
אני רוצה להתייחס לשתי מילים. אני רוצה להתייחס לשתי מילים.
אני חייב לסיים.
כן, נכון.
אני רוצה לומר שזה אחיזת עיניים.
עופר ברקוביץ, יושב-ראש תנועת התעוררות, כן.
אחיזת עיניים? יש לך אחיזת עיניים, בגלל שלבית וגן עצמה חסרים 80 כיתות, חסרים 18 כיתות גן לבד בבית וגן. אז כל הסיפורים שיבנו 300 מטר בבית וגן, גם לקריית יובל וגם לבית וגן, זו אחיזת עיניים, ואופר ברקוביץ' יודע את זה. לסגור מעון יום מטענות שונות במשך שנה שלמה, לבוא אחר כך להגיד זה לא חוקי, זו אחיזת עיניים. ואתה יודע מה, שלא ידאג לאינטרסים שלנו בירושלים תהיה חרדית או לא חרדית, שיפסיק לאיים עלינו, זה ממש לא מפחיד את אף אחד. שוב, יש תושבים, מגרשי הציבור מיועדים עבור התושבים, ואותם זה צריך לשרת, ובטח לא לשלוח אותם לשכונה שיש לה את הבעיות שלה.
הרב פינדרוס, תודה רבה לך. ולסיום, אולי עוד הצעה כדי לשמור על האיזונים בירושלים. למה שילדי מזרח העיר הערבים ילמדו באותו מקום, ובכך מפירים את האיזון של שכונה כל כך גדולה, שלומדים בה רק ערבים? מן הראוי שיבנו כמה בתי ספר בבית הכרם, במלכה, בגילו, לתושבי מזרח ירושלים, כדי שהעיר תהיה מאוזנת, כדי שלא יהיה מקום אחד שבו רק יהודים, ומקום אחד שבו יש רק ערבים. נחיה ככה בצורה פרגמטית, בצורה חברית, כולם ביחד. הנסיעה היא רק רבע שעה, 20 דקות. זה לא בעיה, אפשר להסתדר עם זה. ואני גם מציע כמה בתי ספר יהודים שיבנו למשל בשואפת, אולי באיסאוויה. זה לא פייר שיש שם רק ערבים, זה מפר את האיזון של האזור, זה שומר את הבדלנות שיש בעיר, ומי שחושב קצת אסטרטגיה לטווח ארוך ויודע שהעיר הזאת צריכה להישמר גם עם יהודים וגם עם ערבים, חייב להיות לתמוך בהחלטה הזאת ובדיון הזה. הצעה נמצאת על השולחן, אני מקווה שחברי תנועת התעוררות יאמצו אותה ויקדמו אותה. עד כאן בעניין הזה, עכשיו פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו פונים אל פרשננו מני גרה, שלום מני.
שלום, ערב טוב אבי.
מה קורה קודם כל בעיריית ירושלים? אני מבין שכחלון עוזב את העירייה, סגן ראש העיר.
אכן, וכנראה לא רק עוזב את התפקיד שלו בוועדת תכנון ובנייה, וזה הדיווח מהערב, אלא גם כנראה יעזוב בכלל את חברותו בעירייה. עכשיו תשמע, לא כל הפרטים בסיפור הזה שכחלון ברורים, לפחות לא לי. אני רק יכול להזכיר שעוד לפני הבחירות הוא למעשה...
אנחנו מדברים על קובי כחלון, כן? בוא רק נאמר למאזינים שלא ירושלמים ולא מכירים, כן.
תראה, אין טעות גדולה שאומרים כחלון ומתכוונים לשני הכחלון, כי המעורבות של קובי כחלון במה שקורה אצל משה כחלון היא רבה ועצומה, ולמעשה אחד מהאנשים הקרובים ביותר אל אחי, ואחד מאלו שניהלו את כל מערכת הבחירות הזו של האח כחלון, של מפלגת כולנו, כך שהטעות היא לא כל כך רחוקה, ובין היתר, הנסיבות שמסבירים כעת להתפטרותו קשורות גם לעניין הזה, כלומר, קיבל חוות דעת משפטית שאומרת שהוא לא יכול להיות להחזיק גם בתפקיד של מחזיק תיק תכנון ובנייה בעיריית ירושלים, וגם לשמש כיועץ או לפעול במשרד האוצר עבור אחיו משה כחלון, כלומר אלו ניגודי אינטרסים, אבל כנראה שזה לא הסיבה היחידה. נזכיר שלפני כמה חודשים כחלון שם במקומו את יוסי דייץ' בתפקיד הזה מעצמו, כבר לפני שלושה חודשים די עזב את הטיפול בעניין הזה של תיק תכנון ובנייה. שורה תחתונה, מה שמעניין אותנו זה מה יקרה כעת, האם באופן רשמי יוסי דייץ' יקבל את המינוי הזה כמחזיק תיק תכנון ובנייה, וכך למעשה יקבל שדרוג משמעותי. כרגע הוא רק ממם, למרות שהוא בפועל מנהל את זה, אבל אם הוא מקבל את התיק הזה, שיהדות התורה אגב בזמנו נלחמו על זה רבות, רצו לקבל את זה ולא הצליחו לקבל את זה, היו חלק מהמלחמות מול ברקת, זה יכול להיות מעניין ההתפתחויות כעת, מה יהיה בעיריית ירושלים. זה הופך להיות מעניין, כי סביר להניח שזה גם מתקשר איכשהו בסופו של דבר למאבקים, כמו הספורטק וכדומה. אבל זה עדכון מהערב הזה.
אוקיי. בוא נעבור ברשותך לעניין אחר. מתח, הייתי אומר, בין חברי כנסת חרדים. חלק אנחנו יודעים לומר את שמותיהם, וחלק עדיין לא נעים להם לצאת עם הסיפור הזה, כי מדובר ביולי אדלשטיין, יושב ראש הכנסת, שהוא גם דתי, מסורתי, חובש כיפה, ודווקא אותו עכשיו תופסים באיזושהי תקשורת עם ארגון שפועל בשבת, מקדם, השתתף באיזה אירוע שמקדם חילולי שבת.
ופה יש למעשה סוג של הפרה של הסטטוס קוו, מעבר לזה שיולי אדלשטיין באמת, צריך לומר, מתנהל בהגינות ובהוגנות, ונחשב לחביב על חברי הכנסת, גם החרדים, אבל פה אנחנו מדברים על טקס שמתקיים ביום שלישי הקרוב בכנסת, והסיפור הזה נחשף היום על ידי ארי וידר באתר כל חי, שהטקס הזה של ארגון הגג לאיכות הסביבה מחלקים פרסים לארגונים שונים, אחד מהארגונים שהם בחרו, ארגון טרי חדש, בסך הכל פרסמנו לפני כמה חודשים על היוזמה הזו בירושלים, מקימים אפשרות עמותה פרטית שנרשמים והופכים להיות חברים בה, וכך אפשר להפעיל תחבורה ציבורית בשבת. מפעילים בירושלים אמנם קווים בודדים וקטנים מאזור גבעה צרפתית, פסגת זה ואזורים כאלה למרכז העיר.
לא רק לומר ברמה המשפטית שאתה אומר תחבורה ציבורית, בוא נמשים את המילה ציבורית בסוגריים, כי בהגדרה של החוק זאת לא תחבורה ציבורית, זאת תחבורה בשבת, אבל היא לא ציבורית, אלא מי שנרשם ומי שחבר בה בפורום הזה.
זה בהגדרה תחבורה ציבורית פרטית, אבל אוקיי, אני מסכים עם ההערה שלך. מבחינה חוקית אי אפשר להגדיר את זה כתחבורה ציבורית, וזו הדרך למעשה שהם עקפו את האיסור בחוק. אבל בפועל, הארגון לאיכות הסביבה, דווקא הוא, ארגון הגג, הוא זה שמוצא את הנכונות לתת פרס לארגון שכזה, שבסך הכל מה מפעיל פה, איזה 2-3 טנדרים, למשל, ארגון חרדים לסביבה, שמרדכי גנות, ששנים פועל באיכות לסביבה, הוא לא מוזכר בעניין הזה, הוא לא מקבל פרס. דווקא ארגון הקטן שכזה מירושלים, ויושב ראש הכנסת, הוא זה שהשתתף שם, וגם השר לאיכות הסביבה, אבי גבאי, טוב, אליו אולי עדיין אין תלונות, לא מכירים אותו, לא מצפים ממנו, אבל יושב ראש הכנסת, בתפקיד ייצוגי, עם כיפה, מהווה פגיעה, בהחלט ברגשות גם של הציבור החרדי, וחברי הכנסת עדיין שוקלים ואחרי זה בעדינות כיצד לפעול בעניין הזה מול יושב ראש הכנסת, האם לייצר מזה שערויה ומשבר אמיתי או לא.
עד יום שלישי אנחנו עוד כנראה נשמע כמה תגובות לסיפור הזה. מני גרה, תודה רבה לך. עכשיו לעוד עניין, שלום לרב מיכאל גוטמן, מנכ"ל רשת שובו, רשת החינוך שובו, שלום לך.
שלום, ערב טוב, חיים מיכאל גוטמן.
חיים ישראל גוטרמן, תגיד, רשת שובו שפעילה כל כך הרבה שנים עם ילדים עולים, גם מחבר עמים, גם עם מדינות נוספות, נקלעה לאיזושהי תסבוכת כלכלית, כמו הרבה מאוד עמותות וארגונים. מה היוזמה שאתם מנסים לעשות כדי להציל את המצב?
זהו, אנחנו קיימים כבר 25 שנה, וברוך השם מצליחים להמשיך ולשרוד. היה לנו שנתיים מאוד קשים, כמו שידוע לכולם, שנתיים האחרונים. ויש עכשיו רעיון שהוא בעצם רעיון עולמי, גאוני, של חברה מארצות הברית, חברה חרדית, זה נקרא charity.com, והרעיון שלהם זה שיוצאים לכמה מהתורמים הגדולים של הארגון, אצלנו זה 3 תורמים מאוד גדולים, אומרים לכל אחד מהם, אתם תיתנו לדוגמה, 100,000 דולר, כל אחד, תוספת למה שאתם נותנים כל שנה, ואנחנו נגייס את ה-100,000 דולר האחרונים מההמון עם. במקרה שלנו, מדובר שכל אחד מהתורמים הגדולים מוכנים לתת 400,000 דולר כל אחד, אבל רק בתנאי שאנחנו נגייס את ה-400,000 דולר האחרונים מהמון תורמים קטנים.
על כל דולר שאתם מצליחים לגייס מהציבור, הם תורמים לכם 4 דולר.
עוד שלושה,
ביחד זה יהיה 4.
אז מדובר על 1,600,000 דולר ביום אחד, 24 שעות יש לנו מחה מהשעה 6 אחרי צהריים, זה יהיה מבצע עולמי, גם בארצות הברית, שיש לנו ידידי שוב בארצות הברית, גם באנגליה, גם בדרום אפריקה וגם פה בארץ. אנחנו עשינו חדר מצב בירושלים ברחוב רש"י 60, שם יש המשרד הראשי שלנו, והתפקיד שלנו, וככה זה נקרא, זה או הכל או כלום. זאת אומרת, אם נגיע ל-399,000 דולר, ולא נגיע ל-400,000 דולר, לא נקבל גם את כל השלוש תורמים, הכסף מכל השלוש תורמים האחרים. אז אנחנו צריכים, באותם 24 שעות, להגיע לסום הזה, ואם נגיע לזה, זה יהיה שיא עולמי של החברה הזאת, וכל אחד יכול לפנות אלינו, יש לנו גם כן מספר 1-800, 24-24-04, אם רוצים להשתתף, אם זה הורים,
הרב גוטרמן, אנחנו כמובן מתפללים ומייחלים שתצליחו. תודה רבה לך על השיחה הזו. אנחנו סיימנו את המהדורה המרכזית, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני מנדיור, כנבי מימרן, ערב טוב לכם.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד.